ערב טוב ומבורך. בראשית פרק ל"ח, אולי לפני כן פרק ל"ז פסוק ל"ו. כן, הגענו לפסוק כ"ט, אבל כל השאר ברור. זאת אומרת, היה ברור שהאחים חשבו שיוסף נגנב, ולמדנו את המשמעות של הדבר הזה, מחלוקת רש"י ורשב"ם. בפרק ל"ז פסוק ל"ו: והמדנים מכרו אותו אל מצרים לפוטיפר סריס פרעו שר הטבחים. כן, בפרק ל"ז פסוק ל"ו: והמדנים מכרו אותו אל מצרים לפוטיפר סריס פרעו שר הטבחים. משמעות הדבר שיוסף מתחיל את המסע של הפריית מצרים. יש פה איזו הערה חשובה, שפוטיפר הוא סריס. לא ברור מה המשמעות המדויקת של המילה סריס. סריס יכול להיות אדם שאיננו מוליד, אבל יכול להיות גם סתם אדם חשוב. אדם חשוב גם נקרא סריס, אבל התורה משתמשת פה בביטוי דו משמעי ללמד אותנו משהו על אותה מצרים שיוסף מגיע אליה. זאת מצרים עקרה. זאת אומרת, תרבות שכבר איננה מצליחה להוליד הלאה. זאת אומרת, תרבות קפואה מבחינה מסוימת. הכל לחוץ, זה בסדר. מה? הכל בסדר. מה? מה אתה רוצה? כן, ועל הרקע הזה יש להבין את המאורעות שאירעו ליוסף בהמשך. אבל פתאום הכתוב שוכח לדבר על זה ומדבר על נושא אחר לגמרי. פסוק בפרק ל"ח: ויהי בעת ההיא וירד יהודה. אם נסתכל לרגע אחד בפרק ל"ט פסוק א', ויוסף הורד, יהודה יורד ויוסף הורד. יש הבדל גדול מאוד בין הפעולה של יהודה, שהיא פעולה יזומה, אקטיבית, לבין הפעולה של יוסף, שהיא פסיבית, בלתי יזומה. וזאת משום שהמהלך שיוסף עובר הוא מהלך של התבוללות מבחינת מה. זה דבר רע, ולכן זה לא יכול לבוא ביוזמתו של האדם, זה בא ביוזמה של ההשגחה. ויוסף הורד. אחרי שהורד, אז ננסה למצוא משמעות לירידה שלו, אבל לא יוזמים ירידה כזאת. לעומת הירידה של יהודה, שהיא לכתחילה, ויהי בעת ההיא וירד יהודה, הוא במפורש מכוון לרדת. לאן הוא יורד? וית עד איש עדולני ושמו חירה. חז"ל מפתיעים אותנו מאוד, הם אומרים החירה הזה זה חירם מלך צור, שאנחנו פוגשים אותו הרבה יותר מאוחר בימי שלמה. חירם מלך צור, והוא אותו חירם שכנגדו יחזקאל הנביא כתב את הקינה שלו: שא אל נגיד צור קינה. כלומר שחירם מלך צור המשיך לחיות לפי חז"ל עד ימי חורבן בית ראשון. כלומר, מימי יהודה עד חורבן בית ראשון אותו אדם חי. ברור שאין כוונתם של חז"ל להגיד שזאת מציאות היסטורית, אבל זאת מציאות ערכית. אתה רוצה להגיד משהו? כן, השאלה ההיסטורית, איך בדיוק ליישב שחירה הוא חירם, היא שאלה אחרת. אפשר להגיד מה שאתה אומר, שזה כינוי לשושלת, אבל זה לא כל כך משנה. חז"ל רוצים לראות את חירם באותו חירה שיהודה מתחבר אליו, בדיוק באותה דרך שבה שלמה, שהוא גם מבית יהודה, התחבר אל חירם. מי הוא אותו חירם? הוא הגוי היושב בארץ ישראל, והוא גוי כשר. לפי חז"ל, חירם בן נוח, גר תושב היה, קיים שבע מצוות בני נוח, קיבל את עול מלכות ישראל, היה גוי טוב. זאת אומרת, יש איזושהי אחיזה בין סוג מסוים של גויים לבין שבט יהודה. זה אפשרי. וירא שם יהודה בת איש כנעני ושמו שועה, ויקחיה ויבוא אליה. שוב חז"ל פה שואלים, אפשר אברהם שלח את אליעזר לקחת בת ממשפחתו בשביל יצחק, ויצחק שלח את יעקב כדי לשאת לו אישה מבני משפחתו, אז מה קרה ליהודה שפתאום הוא משנה את ההנהגה של המשפחה והולך ונושא אישה כנענית? הלא כבר נאמר, לא תיקח אישה מבנות הכנעני. אז מה קרה ליהודה שהוא נושא כנענית? אז חזה לנו שכנעני אין הכוונה כנעני אלא סוחר. אבל זה לא לגמרי ברור, שהרי הסוחרים הם בדרך כלל היו כנענים, עד כדי כך שכנעני זה כינוי לסוחר בתנ"ך. אז אפשר לומר את מה שהמדרש אומר, אבל אם אנחנו נדבק בפשט, אנחנו נאמר שבאמת יהודה הייתה לו כוונה מיוחדת בזה שהוא הלך ונשא אישה כנענית. כאן צריך לחזור לשאלה, מפני מה האבות לא רצו לשאת כנעניות? בוודאי שהם לא התכוונו לכנעניות רשעות, אלא אפילו כנעניות צדיקות הם לא רצו. כן? יעקב לא אומר כלום. יעקב נותן ליהודה להתחתן עם מישהו רוצה, זה מוזר מאוד. אז כנראה שהייתה סיבה לכך שהאבות לא רצו לעשות כנעניות, משום שאי אפשר היה לבנות את בית ישראל על יסוד משפחה שקיבלה את הכללה של נוח, אין עבד עבדים ילך, אז אי אפשר, אי אפשר ביצירת האומה לערב גורם כזה. אבל לדעת יהודה, משעה שחזרו מבית לבן לארץ, האומה נולדה. אז עד רבה, יש עכשיו להתחיל במפעל גדול של התיישבות בארץ. וכיצד מתיישבים בארץ? על ידי שנושאים לאישה, לנשים, את הצדיקות שביושבי הארץ שקדמו. כלומר, זה מזכיר קצת את מה שקרה במאה ה-20, הייתה תנועה בשם התנועה הכנענית בין הסופרים הישראלים. היו כמה סופרים ישראלים, הקימו תנועה, התנועה הכנענית. זה מקבילה ישראלית של הבעת הסורי. והטענה הבסיסית שלהם הייתה שמה שקושר בין כל יושבי הארץ, בין יהודים, בין ערבים, בין כל אומה שלא תהיה, מה שקושר בין יושבי הארץ הוא יותר עמוק ממה שקושר בין יהודי הארץ לבין יהודי חוץ לארץ. כלומר, הייתה שלילה של הגלות עד כדי כך שהם פיתחו איזה מין רומנטיזם לאומי ביחס לארץ, עד כדי ביטול ההבחנה בין ישראל לעמים בארץ. כן? זה מין לאומנות חילונית ימנית במקורה ששללה את הגלות. ואפשר לומר שהאינטואיציה שלהם הייתה אינטואיציה נכונה, כלומר הם באו לשלול את הגלות, כל הכבוד, אבל צריך לעשות את זה בצורה נכונה. ומה שיהודה כאן יוזם הוא דומה לזה, הגיע הזמן להתחבר אל הארץ הזאת, להקות בה שורשים, ולכן הוא נושא צדיקה מן הסתם מבין הכנענים. כן, מי אמר לך שהיא לא נסיכה? מה? הוא יכול היה לחפש במשפחה של לבן. אולי גם שם עדיין יש טיפות אחרונות של בית תרח לאבי. הוא לא מביא משם. הוא עד רבה מעדיף לקחת בת מן הארץ. זה אגב מעמד מיוחד של כנען באותם הימים. העם הכנעני הפך במשך הדורות לעם המושחת ביותר על פני כדור הארץ. איך אומרת התורה? ותקי הארץ את יושביה. כמעשה ארץ כנען אשר אני מביא אתכם שמה, לא תעשו. אבל מתי הכנענים היו מושחתים? בזמן שאבותינו היו משועבדים במצרים, אז השחיתה כנען את דרכה. אבל ייתכן היה באותם הימים לדבר על איזושהי התחברות בין יושבי הארץ לבין הגרעין הישראלי המקורי. בדיוק באותה מידה שבה יוסף סבור שדרך מצרים הוא יתקן את העולם, סבור יהודה שדרך ארץ ישראל, ארץ כנען, הוא יתקן את העולם. זאת המחשבה שלו. ניתן לתאר, אפשר לומר בצורה גרפית, את כנען כמתקרבת אל הקו הישראלי ככל שניתן, ואחרי שנתקרבה התרחקה ככל שניתן. כלומר, מי שיכול היה להיות הקרוב ביותר אלינו בבין העמים הפך להיות העם הרחוק ביותר אלינו. כן? אני חושב שזה הדברים ברורים. כן. יהודה הוא היוזם, הוא המדריך. יהודה גבר באחיו, לכן הוא זה שפותח במהלך הזה. השם של האישה הזאת, כן, זה הבת של שועה. מה פירוש שועה? שועה בפיניקית. מה שמעניין אותי כאן זה בכנענית פיניקית, מה הפירוש המילה שועה? שועה בכנענית עתיקה זה תמר. זה נכון, דקל. זה דקל. הדקל לא נותן תמרים, אבל התמר נותן תמרים. אנחנו רואים שדרך אותה בת שועה הייתה בעיה של המשכיות הדורות. זה לא הלך. ותהר ותלת בן ויקרא את שמו ער, ותהר עוד ותלת בן ותקרא את שמו עונן, ותוסף עוד ותלת בן ותקרא את שמו שלק, והיה ברזיב בלבטה אותו. ויקח יהודה אישה לער בכורו ושמה תמר. כלומר, הייתה פה איזושהי טעות. תמר הופכת להיות אישה קטלנית. ויער בכור יהודה רע בעיני השם וימיתהו השם. ויאמר יהודה לעונן, בוא אל אשת אחיך, ויהיה במותה, והקם זרע לאחיך. וידע עונן כי לא לא יהיה הזרע. ויהיה בא אל אשת אחיו, ושיחת ארצה, ולתי נתון זרע לאחיו. ויראה בעיני השם אשר עשה, וימת גם אותו. זאת אומרת, מי שרואה את הדברים מן הצד, סבור שהנישואין עם תמר והייבום שבא בעקבותיו, הם אלה שגרמו למות ער ועונן. הכתוב מגלה לנו שהסיבה האמיתית למות ער ועונן לא הייתה תמר, אלא זה שהם היו רעים בעיני השם. אבל באופן גלוי ניתן לחשוב שתמר היא הבעיה. ויאמר יהודה לתמר כלתו, שבי אלמנה בית אביך, עד יגדל שלה בני, כי אמר פן ימות גם הוא כאחיו. כלומר, הוא סובר שהיא אישה קטלנית. ותלך תמר ותשב בית אביה, וירבו הימים ותמות בת שועה אשת יהודה, וינחם יהודה, ויעל על גוזזי צונו הוא, וחירה ראהו עד עולמי תמנתה, ויוגד לתמר למור הנה חמיך עולה תמנתה לגוז צונו, ותסר בגדל מנותה מעליה, ותחס בצעיף ותתעלה, ותשב בפתח עיניים אשר על דרך תמנתה, כי ראתה כי גדל שלה, והיא לא ניתנה לו לאישה. ויראה יהודה ויחשביה לזונה, כי חיסתה פניה, וית אליה אל הדרך, ויאמר, הבה נא אבוא אלייך, כי לא ידע כי כלתו היא, ותאמר, מה תיתן לי כי תבוא אליי? ויאמר, אנוכי אשלח גדי עזי מן הצאן, ותאמר, אם תן עירבון על שולחיך. ויאמר, מה העירבון אשר אתן לה? ותאמר, חותמך ופתילך ומתך אשר בידיך, ויתן לה ויבוא אליה, ותהר לו. הוא מתברר שדווקא דרך ההיריון של תמר מיהודה, דווקא דרך זה נבנתה מלכות ישראל. פרץ וזרח יוצאים מן הביאה הזאת. וכאן ההסבר לטעות של יהודה. יהודה סבר שכדי להתחבר אל הארץ צריך להתחבר אל העם שהיה בדיוק לפניו, הכנעני. דומה הדבר לניסיון שקורה בימינו של חזרה בתשובה. לפעמים סבורים שלחזור בתשובה זה לחזור להיות בדיוק כמו שהיה היהודי לפני 100 שנה או לפני 200 שנה, ושוכחים שהיהודי שלפני 200 שנה הוא לא, הזהות היהודית המקורית, הוא סוג של זהות תולדת הגלות. אז אם כבר לחזור בתשובה, יש לחזור אל הזהות היהודית היותר מקורית, אל העבריות העתיקה, אל השורש של השורשים של הזהות. אותו דבר צריך יהודה לעשות. במקום לשאת לאישה את בת שועה הכנעני, הוא צריך לשאת לאישה את תמר ביתו של שם. חז"ל אומרים, תמר ביתו של שם הייתה. מה זה שם? הכוונה, השורש היותר עתיק של הזהות שלנו, שם בן נוח, דרך ביתו יש אפשרות של הפריה של המשפחה הישראלית. זה לא שהיא הייתה ממש ביתו של שם, כי אז היא הייתה לפחות בת 150 שנה, קשה להאמין. כן, מה אתה אומר? למה מה? כן. כן, יהודה במעשה דינה לא יוצא נגד שאר האחים, בגלל שתימו את דינה. זאת הייתה תקיפה. כן, זה מה שלמדנו, שזאת הייתה מלחמת אומה באומה. אבל כאן זה לא במסגרת מלחמה, זה במסגרת של שלום. כן, יש לו רעהו האדולמי. כן, מה אתה אומר? נכון, נכון, הוא לא מתחבר עם כנען, הוא מתחבר עם הארץ. והארץ הזאת היא ארץ שם במקור. כן, כתוב, והכנעני אז בארץ. חז"ל אומרים שרק אז הגיע הכנעני והיה כובש את הארץ מזרעו של שם. לא, לא, לא. אברהם, יצחק ויעקב נשאו נשים ממשפחתם, אך לא מן הארץ. יש פה שני דברים. הוא לא לוקח, הוא לא צריך לקחת לא כנענית ולא שמית מחוץ לארץ, לא יהודיה מהגולה. הוא צריך צברית. מה? משם, כמובן, כמובן. כן. נכון, לזהות המקורית, כן. במידה מסוימת זה קשור לאדם הראשון, בוודאי, אתה צודק. כלומר, לכן לא במקרה חז"ל אמרו על ישראל, אתם קרויים אדם. השם הקולקטיבי של עם ישראל זה אדם, אדם הראשון. כלומר, הזהות המקורית של האדם נשמרה בנו, כן. לא שומע. כן, בוודאי. המהות של הזהות המקורית שלנו זה הנבואה, ובמילים אחרות, השם. לקרוא בשם השם. לכן, היא הבת של שם. והיא תמר ולא שועה, כלומר תמר ולא דקל, נותנת פירות, לעומת שועה שלא נותן פירות. כן. כן, אבל אין קיום. אין קיום בנצח. זה לא ממשיך. כן, מה אתה אומר?
יש הגבל תמר
במציאות היום. יש מה?
יש
הקבלה? כן, תמר, זאת הזהות העברית המקורית. אפשר למצוא את זה, למשל, בסגנון של התחברות לארץ, האופייני ליושבי ההתנחלויות. הכמיהה אל הזהות העברית בשורשיותה, ללא גלותיות וללא ערביות, היא יותר מקורית. עכשיו, כל הסיפור הזה נשמע קצת לא יפה, כן? כן, בבקשה? לא אמרתי, תראה, אני לא מתחיל לנתח את כל המגזר הזה, הזה לפרטיו. לא אמרתי שאין מה לתקן שם. בסדר? אני אומר, הניסיון, הכיוון. עכשיו, בוא נמשיך הלאה. כן. תראה, בספר דברי הימים היא נקראת בת שועה. זה השם שלה שם. מעניין, יש בכל המשפחה הזאת של בית המלוכה, אנחנו רואים שמות דומים. בת שועה הכנעני, אלישבע בת עמינדב, ובת שבע הם שלמה. יש כנראה איזשהו קשר לבין ה... בין הנשים האלה. אבל בואו נחזור לעניין. הצורה שבה הדבר הזה קורה, זה צורה לא נקייה. הוא חושב אותה לזונה, על אם הדרך, הוא לא יודע שזאת הבת, שזאת הקלה שלו. וזה נראה שיש פה עבירה. אומנם מבחינה פורמלית אין פה שום עבירה, משתי סיבות. הסיבה הראשונה, שלפני מתן תורה, הזנות הייתה מותרת. כן, ככה אומר הרמב״ם. כך שמבחינה הלכתית אפשר לומר שיהודה הוא בסדר. ויש עוד נקודה, אבל גם אם זה היה מותר, זה לא היה מכובד. זה לא היה מכובד, וחז"ל אומרים שבית דינו של שם, שם האבא של תמר, כבר גזרו על הקדשה. זאת אומרת, למרות שההלכה מתירה, אבל המוסר הטבעי הבריא של אומות העולם, של הטובים שבאומות העולם, כבר אמר דבר כזה לא עושים. כן? אז זה כך, אם כן, זה כבר לא כל כך נקי נראה. אם כי פורמלית, יהודה אומר, אני לא קיבלתי את הגזרה, אני לא יודע. דבר נוסף, יש כאן מצוות ייבום, כן, להקים שם המת על נחלתו. אמנם התורה צמצמה את הייבום לאחים, אבל אומר הרמב"ן שלפני מתן תורה הייבום היה נוהג בכל הקרובים, ולכן למרות שמי שבא על קלתו זה עבירה חמורה, אבל אם זה כדי להקים שם המת על נחלתו, אז זה בסדר. אז אם כן, הכל בסדר. אבל בכל זאת, זה נעשה בצורה שבה יהודה לא יודע. הוא איננו יודע שבעצם הוא מקיים מצווה במעשה הזה. ועד כדי כך... וגם שזו קלטו, הוא לא יודע. לכן, בפסוק כ"ד נאמר, ויהי כמשלוש חודשים ויוגד ליהודה לאמור, זנתה תמר קלטיך, וגם הנה הרה לזנונים, והלא היא זקוקת ייבום. זקוקת ייבום במושגים של אותם הימים, זה כמו אשת איש ממש. ויאמר יהודה, הוציאוה, ותשרף. למה שרפה? אז מה אם זנתה? בת כהן. שם הוא מלכית צדק, מלך שלם, והוא כהן לאל עליון, בת כהן כי תחל לזנות, את אביה מחלט ויש תשרף. כן, זה המקור של ההלכה הזאת, זה פה.
ומה
לא? מה? הוא לא יודע? הוא לא יודע מי זנה. עכשיו, אם הוא יודע שזה הוא עצמו, היה בסדר גמור. אז הוא לא היה מצווה לשרוף אותה, וגם כמובן לא לשרוף את עצמו. כן, אבל מכיוון שהוא חושב שהיא זנתה עם מישהו מחוץ למשפחה, לכן הוא חושב שהיא חייבת שריפה. מה? כן, היא במשפחת כהונה. כן. היא מוצאת והיא שלחה אל חמיה לאמור, לאיש אשר אלה לו אנוכי הרע. ותאמר הקרנה למי החותמת בפתילים והמטה האלה. ויקר יהודה ויאמר, צדקה ממני, כי על כן נתתיה לשל הבני ולא יסף עוד לדעתה. כלומר, יהודה אומר, זה אפשר לומר הגדולה של יהודה, הוא מוכן להודות בחטא, לא מתפתל. יש כאן איזה חידוש גדול, לראשונה יהודה מלמד את האפשרות לחזור בתשובה. דבר שלא היה ידוע מקודם. נדע לומר שאם יהודה הוא האב טיפוס של החוזר בתשובה, של בעל תשובה, אפשר לומר שיוסף הוא האב טיפוס של הצדיק הגמור. כן? יש לנו מחלוקת בגמרא, האם צדיק גמור גדול מבעל תשובה, או שבעל תשובה גדול מצדיק גמור. אפשר לומר שאלה שתי אופציות. יוסף הוא כזה צדיק שאסור לו לחטוא, כי אם הוא יחטא אין לו דרך חזרה, הוא אבוד. והחטא האפשרי של יוסף זה החטא של אשת פוטיפר. אם הוא יבוא על אשת פוטיפר, הוא יצא מכלל האומה. מה שאין כן יהודה, יכול לחטוא, אבל אם יחטא, זה לא בסדר, אך אם יחטא, יכול לחזור בתשובה. אז הדרך לכתחילה כיוסף, בדיעבד כיהודה, וזה הבסיס, אפשר לומר, כל המחלוקת בין יוסף ליהודה, זאת המחלוקת, האם התשובה היא אפשרית. כי אם נאמר שהתשובה היא בלתי אפשרית, רק צדיקים גמורים הם המשך האומה. ואז באמת יוצא שיוסף צודק, כשהוא אומר שמכיוון שהוא הצדיק, הוא ההמשך של האבות, והאחים שלו אינם ההמשך. אבל אם יהודה צודק, אם התשובה היא אפשרית, אז כולם בכלל האומה, כולם בכלל ישראל. זה אחד מהיסודות שמסתתרים פה. אבל שוב בואו נחזור לשאלה. איך זה שיהודה, איך זה שהמשפחה הזאת של בית יהודה נולדת בצורה הזאת, שנראית לכתחילה פסולה? ההסבר הוא שכאן במעשה הזה צריך להיוולד המשיח. כן, השושלת המשיחית יוצאת מבית יהודה. ותפקידו של המשיח הוא לגאול את הכל. מה זה הכל?
כל העולם.
כל העולם, מה עוד? כל הרע, כל החטאים. איך נאמר? ביום ההוא יבוקש עוון ישראל ואיננו, ואת חטאות יהודה ולא תמצאנה. כן? כי אסלח לאשר אשאיר. זאת אומרת, יש איזה מהלך כזה שבו אנחנו מוחקים את כל העוונות, כל העבירות. כיצד? יבוא יום ויתברר שכל מה שחשבנו לעבירה באמת לא היה עבירה. וזה אפשרי על ידי התשובה. התשובה מבררת רטרואקטיבית שהזדונות נהפכו לזכויות, אם כן אין פה עוון. צריך להיות אם כן שהתהליך של הגאולה יראה את זה, כיצד תהליכים נראים מקולקלים בכתחילה הם באמת מלאי אור מבפנים. אב טיפוס של הדבר הזה, היחס של הרב קוק לתנועה החילונית שבנתה את הארץ, התנועה הציונית, שהייתה חילונית ביסודה, אנטי דתית, ונראית בעיניים שטחיות כהידרדרות, וירד יהודה. אבל מי שיש לו עיניים לראות, רואה שדרך כל התהליכים של פירוק אלה, יש אור גדול של אורו של משיח שהולך ונבנה. אמרו חז"ל בבראשית רבה, יעקב היה יושב בסקו ותעניתו, יוסף היה בבית הסוהר, ראובן היה עסוק בסקו ותעניתו, ויהודה הלך לחפש לו אישה, לבקש לו אישה. ומה היה הקדוש ברוך הוא עושה? הולך ובורא אורו של משיח. כלומר, זה, איך אומר הרב קוק באגרות ראייה, שעצת השם אשר יעץ לאחל אור גאולה מעולפת במטמוני מסתרים. מעולפת הכוונה עטוף, עטוף, לא גלוי, כמו שגם תמר ותתעלף, ולכן הוא לא ידע שזו קלתו. אז אותו דבר, מי שרואה את הגאולה, את תהליך הגאולה מבחוץ, רואה רק הידרדרות, קלקולים. מי שיש לו עיניים לראות מבפנים, רואה אור גאולה הולך ובוקע. כן. במושגים האלה, אז בסוג מחשבה כזאת, המושגים של בדיעבד ולכתחילה כבר לא משחקים. כי אתה יכול להגיד שמבחינתנו זה בדיעבד, אבל מבחינת ההשגחה העליונה זה הלכתחילה של מה שהוא בדיעבד מבחינתנו, הוא לכתחילה של הקדוש ברוך הוא. כמו שאמר הנביא, לא מחשבותיי מחשבותיכם, לא דרכיכם דרכי. לכן, מצווה הבאה בעבירה, כן, זה לא בסדר, אבל זה לא בעבירה. נראה לך שזה עבירה. מצד האמת, יש פה בניין הארץ. מצד האמת, יש פה הבאת הגאולה. זה השאלה הזאת נשאלה, אני פעם הזכרתי את זה, בביקור של הרב הלל צייטלין מפולין, כשהוא ביקר בארץ ישראל בתקופת המנדט. אז הוא הלך וביקר את הרב חיים יוסף חיים זוננפלד, זכר צדיק לברכה, שהיה ראש הקנאים המתנגדים לציונות. ואז הוא בא לרב זוננפלד והוא אמר לו, כבוד הרב, איזה יופי, רואים איך שארץ ישראל נבנית על ידי החלוצים מלאי מסירות נפש. הרב זוננפלד ענה לו, מה? אלה פושעים אלה, מחללי שבתות, אוכלי נבלות וטרפות, חשודים אצלי על כל דבר איסור. ואף על פי שהרב דה יפו, מתכוון הרב קוק, הרב דה יפו מסנגר עליהם, אני אין כן עימדי, אני חושד בהם בכל דבר. אמר לו הרב צייטין, אבל כבוד הרב, הרי זה, רואים פה מעשה גדול, שהקדוש ברוך הוא הביא אותם לכאן, והם בונים את הארץ. אמר הרב זוננפלד, נכון, בוודאי לא במקרה הביא אותם הקדוש ברוך הוא לכאן, אבל זה נסתר, זה סוד. וכשהסוד סותר את הנגלה, אז פוסקים לפי הנגלה ולא לפי הנסתר. אחר כך הלך הרב צייטלין אל הרב קוק. אמר לו, כבוד הרב, זה ממש נורא מה שקורה בארץ הזאת. מחללי שבתות, אוכלים נבלות וטרפות, הורסים את הכל, כל קודש. אמר לו הרב קוק, אתה לא מתבייש? איך אתה מדבר? הם מלאים מסירות נפש, בונים את ארץ ישראל, זה גאולה. אמר לו הרב צייטלין, אבל כבוד הרב, כשיש מחלוקת בין הנגלה לבין הנסתר, פוסקים לפי הנגלה ולא לפי הנסתר. אמר לו הרב קוק, זה נכון בכל הדורות, אבל בדור המשיח, אז דווקא הפנימיות היא הגוברת. כן? זה בדיוק המחלוקת בין יוסף ליהודה. כן? אז השורש של כל אלה, אם כן במעשה שלפנינו, כן?
האחים ביהודה, כשהביאו את כל התפסים, יעקב, הוא הכר נעצר.
כן.
הוא אומר, ויקר יהודה, אולי גם זה כמרה על מה שיהיה, על החצר.
יכול להיות, כן. מה אתה אומר?
בכל זאת, בשביל התוצאות.
נו, רואה שזה נפלא. יש לנו היום 5 מיליון יהודים בארץ ישראל, וחיילי צהל שמוכנים למסור את הנפש על נהריה. והוא כבר אמר הרב שלמה אבינר, שמי שמוסר את נפשו על חצי ארץ ישראל, לפי רוב הפוסקים, בכל זאת מת.
תודה רבה,
אמרתי לתשובה,
מדינת ישראל היא המדינה המוסרית ביותר בעולם.
זה נכון.
אני רציתי להקשות, ברשותו של הרב.
מה? בבקשה.
ולומר שמדינת ישראל, דווקא משום שהוא דיבר על החילוניות,
נו.
ולומר שמדינת ישראל, ואני מבקש סליחה, היא אחת המדינות המושחתות ביותר בעולם.
חס ושלום. אתה מדבר על מדינת, בטח מדינת ישראל שבמאדים.
סליחה, לא בגלל היחס לגויים, ההפך.
אלא?
כשם שאין מדינה מוסרית בעולם כמו מדינת ישראל,
נו.
שחרדה לשלום הגויים,
נו.
וזהירה, כך אין מדינה נורמלית אחת בעולם שמוכנה לספוג מוות של אזרחים שלה ולחיות באדישות.
צודק.
זה נובע משחיתות.
רגע.
מלקויה.
רגע. מוסריות שלא במקומה. אז אל תגיד שחיתות. זה מוסריות שלא במקומה. כן? זה מבחינת מה שאמרו. כל המרחם על אכזרים.
זאת אומרת, לספוג מוות של אזרחים.
אבל זה לא התחיל היום. זה התחיל כבר בשאול המלך. שאול המלך, אמרו עליו חכמים, וכל המרחם על אכזרים, סופו מתאכזר על רחמנים. בסדר. אבל זה לא עושה את שאול לאדם רע. זה עושה את שאול לאדם שלא, שיפעיל. עקרונות מוסריים שלא במקומם, זה הכל. נו, אז אתה ואני בדיוק מסכימים, זה הכל בסדר. מה קורה?
אני רואה בזה בעיה מוסרית.
אתה צודק, בעיה מוסרית אני מסכים, ודווקא זה שאתה ישראלי וזה כואב לך, זה עוד הוכחה לזה שמדינת ישראל מגדלת אנשים מוסריים. הלאה, כן. מה? זה מסופר באחד מהספרים של הרב צייטלין, נדמה לי ספרם של יחידים, הוצאת מוסד הרב קוק. כן. עכשיו, אנחנו רואים גם, מתחדש פה עוד עניין חשוב. כן, בבקשה. מדובר פה על מבט כללי. כן, זה הכוון. עכשיו, מתחדשת פה עוד נקודה חשובה, זה סוד הייבום. כלומר, מהי בעצם מצוות הייבום שמתגלה כאן? זה מגלה שיש תקווה אחרי הייאוש. הרי משפחת ער ומשפחת עונן, שתי המשפחות האלה, עבדו מן העולם. אין יותר המשך לער, אין יותר המשך לעונן. אבל דווקא מצוות הייבום מגלה שיש המשך לער ויש המשך לעונן. זה עוד מתפקידי המשיח, להראות שכל מה שהיה נראה כישלון במשך הדורות שעברו, מוצא לו בסופו של דבר איזושהי גאולה באחרית הימים. כמו שלמשל, כתוב בגמרא, שאחד משמותיו של המשיח הוא בר נפלה, בן נפלים. מה זאת אומרת הוא בן נפלים? הוא התוצר הסופי של כל ההפלות המשיחיות שהיו במשך הדורות. ניסו כל מיני תנועות בעולם להביא גאולה לעולם ונכשלו. אז אולי כל מה שהם התאמצו וכל מה שהשקיעו, אין לזה המשך, זה לא היה כדאי. לכן, בשביל זה בא המשיח להראות איזשהו ניצוץ קודש שהיה בכל איזה שטות משיחית במשך הדורות, להראות שהניצוץ הזה בסופו של דבר מצליח דרך משיח צדק. אז גם פה אנחנו רואים דרך מצוות הייבום משהו מהסוג הזה. כן. והדברים ברורים ביותר בפסוק כ"ז, ויהי בעת לידתה והנה תאומים בבטנה. למה תאומים? אחד בשביל הער, אחד בשביל עונן. יפה מאוד. כן, מה אתה אומר?
כל הגאולה בימינו
אפשר למשיח בן יוסף בלי משיח בן דוד? אי אפשר.
אבל אחר שהתחילה הגאולה החילונית,
נכון, נכון, אבל מי לימד את יוסף להיות משיח בן יוסף? יהודה. אנחנו נוכיח את זה בהמשך. כן, יש הבדל גדול מאוד בין יוסף לבין משיח בן יוסף, וזה בעצם, אפשר לומר, הנושא המרכזי של הפרשיות הבאות. כן. הפכניות. איזה? המהפכה הצרפתית? מקורה בגויים? אתה בטוח? זה בכלל לא ברור. השורשים שלה ביהדות, מהרבה בחינות. אבל חוץ מזה, גם אם זה לא מקורה בישראל, אז מה? למה לא? הרעיון המשיחי נתגלה בעולם דרך יהודה. מכאן ואילך, משתמש בזה מי שרוצה. כן. נכון. נכון, לא יודע. על כל פנים, אגב, טוב שאתה מזכיר את הנושא של סדום ועמורה, כי אחר כך גם משפחת יהודה היא זו שמסוגלת להביא אל תוכה את שאריותיה של סדום דרך רות המואביה, ועל ידי רות המואביה לגאול את מה שנשאר מאותה תרבות מושחתת שאף היא הייתה משיחית ביסודה. כן? כן.
הזכרנו את החזרה בתשובה של יהודה.
כן.
מי שחזר אומר שהיה
ראשון חזר, ראובן חזר בתשובה, אתה צודק, אבל בתשובה פרטית. יש לו בעיה אישית. כן? אז הוא צריך לתקן אותה. יהודה הוא זה שחזר בתשובה לאומית. מתקן את הדור כולו. מה? לא, 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 לא. הוא מוכן בתשובה שלו למסור את הנפש עבור זולתו. זה כבר יסוד הערבות. מזה למדו הלכה, שנוח לאדם להפיל עצמו לכבשן האש ולא להלבין פני חברו ברבים. כן? תמר, כן? מתמר למדו את זה. שתמר, כן, אבל היא גדלה בבית יהודה משום מה, כן, שתמר הייתה מוכנה להישרף ולא לבייש את יהודה. זה, מזה למדו הלכה, שאם האדם נמצא במצב שיש לו שתי אפשרויות, או ליפול לכבשן האש, או לבייש את חברו ברבים, להלבין פני חברו ברבים, אז הוא צריך, עדיף לו ליפול לתוך כבשן האש. כך למשל פוסקים להלכה, למעשה, בעלי התוספות. התוספות סוברים את זה שזה הלכה למעשה. אז הם שואלים, אז אם ככה, למה זה לא נאמר בשלושה מצוות שבהם יארג ואל יעבור? אומר, ודאי שזה בכלל, זה שפיכות דמים, להלבין בני חברו, זה שפיכות דמים, כיוון שאדם עוזב את הפנים, והפנים נשארות לבנות. אז אם כן, זה שפיכות דמים שעליה צריך למסור את הנפש. השאר הפוסקים אינם סוברים כתוספות, הלכה למעשה זה לא ככה. הלכה למעשה לא צריך למסור את הנפש במקרה כזה, אבל זה בכל זאת מאיר אותנו אל החומרה של הלבנת בני חברו. כן. אז מה הבעיה? אז מה? אני לא מבין את השאלה. מה הבעיה? נכון, זה לא בסדר. ודאי שזה חטא. זה לא חטא הלכתי אגב. כי לפני מתן תורה זה לא נאסר, זה למדנו את זה בתחילת השיעור, כן? אבל יש בזה בעיה מוסרית בוודאי. אבל הבעיה המוסרית הזאת איננה בעיה אם באמת הוא בא לייבם. זאת אומרת, כל המעשה המשיחי נולד ממעשה שנראה באופן חיצוני רע ובאופן פנימי הוא טוב. אבל זה לא יקרה לכל אדם, זה יקרה רק בשושלת המשיחית של שבט יהודה. לא מכובד, זה לא דבר מכובד. נכון, כי כוונת יהודה היא להקים את האומה בסופו של דבר. לכן גם במעשיו המסובכים יש השגחה שמתערבת. למשל מצאנו דבר דומה, אחד צאצאיו של יהודה, שמו היה ישי. יש סיפור דומה לזה, חז"ל מספרים את זה, איך נולד דוד המלך. ישי היה יהודי שנשא אישה, אשתו של ישי, וילד ממנה שבעה בנים. יום אחד ישי נהיה מחמיר. ומחמיר, כלומר מחמיר, כן, כן, פתאום הוא התחיל, הוא החליט שההלכה, אולי עד עכשיו הוא הרגיש קצת מזרוכניק, עכשיו החליט להתחזק, והוא פרש מאשתו. מדוע? בגלל שגילו לו שמכיוון שהוא צאצא של רות המואביה, הוא פסול לבוא בקהל, והוא לא שמח על ההיתר של הרבנות הראשית של בועז, שאמר שמותר לקחת מואבית, כי כל מה שהתורה אסרה זה מואבי ולא מואבית, ולכן הוא חשש לשיטת האוסרים ופרש מאשתו. ככה מסופר בחז"ל. אבל אשתו היא דווקא לא סברה כדי הזאת, היא הלכה לפי היתר של הרבנות, כן? הייתה כנראה מזרוכניקי, והיא לא הסכימה עם הדבר הזה. אז היא התחפשה, כמו תמר, היא התחפשה לשפחתו של ישי. עכשיו, ישי חשב שמכיוון שהוא פסול לבוא בקהל, מותר לו לבוא על שפחתו. הוא לא ידע שזו אשתו. אחרי זמן, היא נהייתה בהיריון, וילדה את דוד המלך. והוא סבר שהוא ממזר. כמו שנאמר בספר תהילים, מוזר הייתי לאחי ונוכרי לבני אמי. ומצד האמת, דווקא בזה שהוא בא אל אשתו הוא קיים את המצווה של פרו ורבו, ודווקא בזה נולד מלך ישראל. אבל דווקא מסופר בספר שמואל שכאשר בא שמואל הנביא למשוח את בנו של ישי למלך על ישראל, ישי הביא לו את כל השבעה ילדים הראשונים ודוד לא הביא. כן? ורק אחרי ששמואל אומר, לא, זה לא זה, 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 אומר, תגיד, יש לך עוד אחד? אז ישי, קצת לא נעים לו, אומר, כן, יש עוד אחד. כן? הוא חושב אותו לממזר, הוא חושב שזה בכלל לא בנו. אבל כיוון שהנביא אמר שזה בנו, אז הוא מביא אותו והוא מושך אותו למלכות. אז גם פה אנחנו רואים שבדרכי השגחה מופלאה, אנשים קדושים כישי, מסודר להם שגם כאשר הם נופלים, אין פה נפילה. לא יכול להיות שישי ייפול. מה? הוא לא חטא כל ימיו, ישי. אבל לא רק שהוא לא חטא, גם כשהוא חושב שהוא חוטא, זה בסדר. זה מדרגה מיוחדת של קדושה. אז אותו דבר, גם מדינת ישראל, כשאתה חושב שמדינת ישראל היא רעה, תדע לך שהיא נפלאה. כן. פרק למד ת'.
מדבר על הרג של אנשים
חפים מפשע. הבנו, הבנו, הבנו.
מה נפלא בזה?
אתה לא יכול לדעת. מדינת ישראל היא בסדר. לא אמרתי שהרג אנשים חפים מפשע זה בסדר.
המדינה משלימה את זה.
זה לא בסדר. זה לא
בסדר.
אתה צודק, זה לא בסדר. אתה צודק, זה לא בסדר. אבל בסופו של דבר, אם תעמיק מאוד מאוד, תראה שמה שאור גדול מסתתר שם. מסתתר. הרי, אתה יודע מה שאומר הזוהר על דור המשיח? שהוא כולו נראה רע מבחוץ וטוב מבפנים. קוראים לזה, אם תרצה משל אחר, קוצני מבחוץ, מתוק מבפנים. יש, מה, יש לך מתיח קוצני? כן. רביעים הרביעים? לא רביעים? אה, רביעי ליהודה. יכול להיות. לא יודע. יכול להיות. לא יודע. לא יודע. פרק למתת. עכשיו, אחרי שהוקמה המשיחיות של בית יהודה, אנחנו חוזרים למשיחיות של בית יוסף. וכאן אנחנו רואים תהליך מאוד מיוחד. אנחנו נראה התפתחות באישיות של יוסף, מיוסף למשיח בן יוסף. בשלב הזה, פרק למתת מתאר לנו את יוסף שלא כמשיח, אלא סגנון שיטה אחרת לגמרי. ויוסף הורד מצרימה, ויקנהו פוטיפר, סריס פרעה, שר הטבחים, איש מצרי, מיד הישמעאלים אשר הורידו שמה. ויהי השם את יוסף, ויהי איש מצליח בבית אדוניו המצרי, וירא אדוניו כי השם איתו, וכל אשר הוא עושה, השם מצליח בידו, וימצא יוסף חן בעיניו, וישרת אותו, ויפקידהו על ביתו, וכל יש לו נתן בידו, ויהי מאז יפקיד אותו בביתו, ועל כל אשר יש לו, ויברך השם את בית המצרי בגלל יוסף, ויהי ברכת השם בכל אשר יש לו, בבית ובשדה, ויעזוב כל אשר לו ביד יוסף, ולא ידע איתו מאומה, כי מלחם אשר הוא אוכל, ויהי יוסף יפה תואר, יפה מראה. כלומר, יש פה הצלחה מסחררת בבית הגוי. זה בדיוק תואם את האידיאולוגיה של יוסף, שלמדנו אותה בשבועות האחרונים, שהגיע הזמן לפעול שבית אברהם יצא אל הגלות, ויתחיל, כלומר, וישתלט על מוקדי ההשפעה של תרבות הגויים, כדי לקדש את מצרים דווקא, כן. במילים אחרות אפשר לומר שיוסף רואה במצרים מעין עם סגולה פוטנציאלית. ממלכת כהנים, זה יהיו הקהילות של בית ישראל בתוך מצרים, ומצרים תתקדש, התרבות הגדולה ביותר בעולם, אז תתקדש בזכות תורת בית אברהם, כן. טוב? כן. יש פה מה? למה? הוא עושה בדיוק מה שעשו אברהם יצחק ויעקב. הוא לא מוותר על הזהות שלו. הוא כן מאמין בעם סגולה. זה הוא. זה בדיוק העניין. ליוסף יש תכונה מיוחדת. חז"ל אומרים שהוא יוסף הצדיק. במה הוא צדיק? וזה שלמרות כל הנפילות שבהם הוא נתון, הוא נשאר נאמן לזהות שלו. באופן פנימי ונסתר. לכן מזהים אותו אוטומטית כעברי. היחידים שלא יודעים שהוא עברי זה האחים שלו שחושבים אותו למצרי. אבל כל האחרים יודעים שהוא עברי. עד כדי כך שכשהאחים שלו אוכלים איתו, הכתוב אומר, ויתנו לו ולהם לבדם, ולמצרים האוכלים עמו לבדם, כי לא יאכלון העברים, כי לא יאכלון המצרים את העברים לחם, כי תועבה היא למצרים. כלומר, מצרים יודעים שהמושל עליהם הוא עברי, למרות מראהו המצרי. כלומר, במובן הזה הוא שומר על קדושתו הפנימית. הייתי אומר יותר מזה, יוסף הוא היחיד בתוך המשפחה שמאמין ברצינות בסגולה הישראלית. בגלל שמכיוון שהוא מאמין ברצינות בסגולה הזאת, הוא מסוגל ליפול למעמקי מצרים, הוא יודע שתמיד הוא יישאר עברי, שזה לא יימחל. לעומת יהודה, שנזהר, יהודה נורא מפחד, הוא מאוד דתי יהודה. זאת אומרת, יהודה סובר שאם המעשים שלו יתקלקלו, הוא עלול לאבד את הזהות העברית שלו. לכן הוא גם צריך את כלי התשובה. יוסף יודע שהוא תמיד, לעולם, יישאר קדוש. מה? אבל אם יחטא ולא יעשה תשובה, זה נורא. יוסף לא יחטא, נקודה. הניסיון היחיד שיכול לחלות את יוסף זה אשת פוטיפר. וכאן יש הערה יפה של הכתוב, בפסוק איפה זה? כן, פסוק י' א', ויהי כהיום הזה ויבוא הביתה לעשות מלאכתו. רש"י אומר, מה זאת אומרת לעשות מלאכתו? רב ושמואל, אחד אמר מלאכתו ממש, הוא הולך לעבוד, ואחד אמר לעשות צרכיו עמה. כלומר, באותו יום תכנן יוסף להיכנע לאשת פוטיפר, ומה שהוא עצר אותו ברגע האחרון, מה עצר אותו? אלא שנראית לו דמות דיוקנו של אביו. מה פירוש הדבר? הוא הבין שאם הוא יבוא אליה, בניו כבר לא יהיו דומים לאביו, ולכן נמנע ממנה. מובן? זאת אומרת, זו הנקודה היחידה, ההתבוללות הפיזית, שעלולה לחלות את יוסף. כל השאר אצלו אינו מהווה כל בעיה, הוא יכול לדבר מצרית, להתלבש כמצרי, לשחק אותה מצרי, הוא יודע שהוא עברי. כן, יכול להיות שהוא סבר שצריך לבוא לאשת פוטיפר בהתחלה. האמת היא, בכלל צריך להבין מה יש לאשת פוטיפר מיוסף, מה יש לה? טוב, הוא יפה, זה נכון, אבל זה הכל? הכתוב אומר לנו, לפני כן אתם זוכרים מה שאמרנו, שפוטיפר הוא סריס. זאת אומרת שהיא מכירה בזה שמצרים כבר הגיעה לנקודה של עקרות. אין יותר הפריה לתרבות הזאת. והיא מכירה ביוסף בתור מי שהוא מהווה את התקווה של מצרים. והיא מרגישה שזה עובר דרכה. ולכן היא פונה ליוסף. הייתה לה טעות. זה באמת היה צריך להיות דרכה, אבל לא דרך היא ממש, אלא דרך הבת שלה, אסנת בת פוטיפר הכהן און, שלפי חז"ל היא בעצמה הבת של פוטיפר. אבל היה איזה מין הרגשה כזאת שיש ליוסף מה לעשות במצרים. זה לא במקרה כל הסיפור הזה. כן. כי זה לא הבת שלה באמת. לפי חז"ל זאת הייתה בת מאומצת. כי אם פוטיפר הוא סריס, אז איך יש לו בת? אז חז"ל אומרים זו בת מאומצת. מי הייתה הבת המאומצת הזאת? אסנת בת פוטיפרה הייתה בעצם הבת של דינה, של דינה ושכם. סיפור שלם, חז"ל מצאו לנו. כן? זאת אומרת שאותו ניסיון שנכשל בשכם, הצליח בסופו של דבר בדרכים עקלקלות דרך שבט יוסף. ואז במקום שהשבט ה-13 ייוולד מדינה ושכם, נוצר דרך יוסף והבת של דינה ושכם, נוצרו שני שבטים, מנשה ואפרים, כדי להשלים את ההשפעה של אומות העולם. ולכן אמר יעקב אבינו, בשעה שברך את אפרים ואת מנשה, אמר לי יוסף, ואולם אחיו הקטון יגדל ממנו, וזרעו יהיה מלוא הגויים. כלומר, הוא בא למלא את התפקיד של הגויים בתוך האומה הישראלית. זה בעצם המהלך המסובך. זאת אומרת, במילים אחרות, יוסף, גם כשהוא מנסה להתבולל, בסוף מתברר שזאת האחיינית שלו. אז רב פעם הגיע למכון מאיר, אדם שאמר לי, אתה יודע, ההורים שלי כשהם התחתנו, היא לא ידעה שהוא יהודי והוא לא ידע שהיא יהודיה. כן? אבל בסוף זה יצא. בסדר, היום הוא תלמיד חכם. כן, מה אתה? אצל יוסף יש ניסיון לפתור את בעיית היהודים דרך התמזגות תרבותית באומות. זה השלב הזה. אנחנו נראה גם מה שזה אומר בהמשך, כן? היו כמה תנועות כאלה. הצורה הקיצונית ביותר זה הייתה תנועת ההתבוללות. אבל גם יכולה להיות תנועה דתית כזאת. הנאו-אורתודוקסיה של פרנקפורט במאה ה-19, היא נקטה בדעה כזאת. היא אמרה במפורש, וכך אמר המייסד של התנועה הנאו-אורתודוקסית, הרב שמשון רפאל הירש, שהתפקיד של עם ישראל הוא לחיות בגויים כגרמנים נאמנים ולקיים תורה ומצוות, ועל ידי כך להשפיע שפע קדושה ומוסר על גרמניה, ובסוף הגרמנים יגידו לך תודה. מעניין השיטה הזאת, יש לה יסוד, היא עתיקה מאוד. כן, מה אתה אומר? למדנו את זה, מה ההבדל? שאצל אברהם זה הפעם ראשונה, יצחק פעם שנייה, יעקב פעם שלישית. זה נכשל 3 פעמים, הווה חזקה. מכאן ואילך, יש לנו חזקה שזה לא הולך. כן. כן. כן, נכון. אבל כי באופן אישי יש סכנה. יש לו סכנה. אם לא תחזור בתשובה, מה יהיה? כלומר, זה הנטייה הדתית לומר שמי שלא חוזר בתשובה הוא יוצא מן הכלל. כן, יש גם דעה כזאת. טוב, בסופו של דבר יש פה מעשה מזעזע שעליו יש הערה של הכתוב, פסוק י"ב, ותתפסהו בבגדו. פסוק י"ב, כן, ותתפסהו בבגדו. תראו, החשיבות של הבגדים אצל יוסף. יוסף תמיד פועל כלפי חוץ. כן? הוא פועל כלפי אומות העולם, כלפי הלבוש, אז אם היא תופסת לו בבגדו. למור שכבה עמי, ויעזוב בגדו וידיו, וינוס ויצא החוצה, ויהי כראותה, כי עזב בגדו וידיו, וינוס החוצה. פסוק ט"ו, ויהי כשומעו כי ירימותי קולי ואקרא, ויעזוב בגדו אצלי וינוס ויצא החוצה. פסוק י"ח, ויהי כארימי קולי ואקרא, ויעזוב בגדו אצלי וינוס החוצה. הביטוי החוצה חוזר פה הרבה פעמים, הוא מופיע רק בעוד 2 מקומות בלבד בתורה. הביטוי החוצה, שפה חוזר כל כך הרבה פעמים, נמצא רק בעוד 2 מקומות בלבד בכל התורה. לא, החוצה, אני רוצה את הביטוי החוצה. באברהם, כן, ויוצא אותו החוצה. איפה עוד מצאנו? ביבום. לא תהיה אשת המת החוצה לאשתה. כן? כלומר, אתם רואים, לעומת שיטת היבום של יהודה שבאה למנוע את היציאה החוצה אל האדרבה, מכניסים פנימה, אצל יוסף יוצאים החוצה אל אומות העולם. זה בדיוק ההפך. תמצא לבד. כן. טוב. כאן יש קלאסיקה, כן, של היהודי המצליח אצל אומות העולם, שתלוי ב... שגורלו נחתך על ידי מאורע אחד קטן, מגיע לבית הסוהר. כאן אנחנו מוצאים פעולה מעניינת, יוסף מתחיל, לא יוסף, מסביב ליוסף מתחילים לחלום. אנשים חולמים. מה קרה שהם פתאום מתחילים לחלום? הגיע חולם אליהם. החולם זה יוסף. זה עברי. זה מאוד עברי לחלום. במצרים לא חולמים. אבל בסוף, מגיע לשם מישהו ממשפחת החולמים, ואז מסביב חולמים גם כן. עד כדי כך, שבסוף, כשאחד החולמים, שר המשקים, יוצא מבית הסוהר וחוזר לבית פרעה, אז הכתוב אומר, ויהי מקץ שנתיים ימים, ופרעה חולם. כלומר, המחלה מדבקת. כלומר, מבית האסורים מגיע החלום עד בית פרעה. פרעה שמסוגל לחלום הוא לא פרעה רגיל. אז שננתח כאן מה שקורה פה בכל פרשת החלומות האלה, החל מחלומות שר המשקים ושר הרופאים, דרך החלום של פרעה, ואז נגיע לדברים גדולים. אז השיעור הבא יהיה בשנה הבאה.